מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
מוצאים את הדרך מהספנים הפולינזים הקדומים עד צוללות גרעיניות, מסוחרים בשיירות גמלים ועד אסטרונאוטים. כולם צריכים להגיע ממקום למקום בהצלחה. במשך ההיסטוריה פיתחה האנושות שיטות רבות ומתוחכמות להתמצא בסביבה ולשכלל את אומנות ואומנות הניווט. מאת איתי נבו, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית תומר רן. כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם לארץ כנען, סיפקה להם ההשגחה העליונה את כל צורכיהם, לפי הסיפור המקראי. אוכל מהשמיים, מים מהסלעים, שירותי רפואה, מסגרת חברתית וקהילתית, ולא פחות חשוב, מערכת ניווט, עמוד אש שהוביל אותם בלילה, ועמוד ענן ביום. סיפור יציאת מצרים מן הסתם לא התרחש במציאות, לפחות לא כפי שהוא מוצג במקורות, אבל יש לו מקום של כבוד בתרבות כאחד המסעות המיתולוגיים. מה היו עושים בני ישראל בלי עמוד הענן ועמוד האש? איך היו מוצאים את דרכם לכנען שבה לא היו מעולם? לאורך ההיסטוריה, בני אדם ואוכלוסיות שלמות נדדו ונסעו רבות. לעתים בדרכים מוכרות ולעתים למקומות חדשים. כדי להתמודד עם האתגרים הללו, פיתחה האנושות אט-אט את תחום הניווט, הידע המאפשר לנו להתמצא בסביבה גם אם אינה מוכרת, ולהגיע למקומות חדשים. אנחנו על המפה. עם כל הכבוד לבני ישראל, קל יחסית לנווט ביבשה. השטח מלא ציוני דרך, הרים גבוהים, נהרות, תצורות נוף, מבנים בולטים, ואפילו סוגי צמחייה ובעלי חיים אופייניים לאזורים מסוימים. כל מה שצריך כדי למצוא את הדרך הוא מפה שתראה את המיקום של ציוני הדרך באמצעות ציור שלהם או סמלים מוסכמים. ואכן כבר בשלבים מוקדמים מאוד של התרבות האנושית החלו אנשים למפות את סביבתם. השאלה כמה מוקדם שנויה במחלוקת. חוקרים רבים רואים בציור קיר מחפירות אתר צ'טלהויוק בטורקיה את המפה הקדומה ביותר שיש בידינו. הציור ככל הנראה מהאלף השביעי לפני הספירה, וככל הנראה תרשים של בתי הכפר. אבל לא כולם מסכימים שמדובר במפה. ויכוחים דומים קיימים לגבי עצמים קדומים עוד יותר, כמו חטי ממוטה בני 10,000 ואף 20,000 שנה, שהדוגמאות החרוטות בהם עשויות להיות ייצוג סמלי של הסביבה הגיאוגרפית. אבן בת 16,000 שנה מספרד, המתארת לכאורה אזורי צייד וממצאים נוספים. חלק מהמפות העתיקות שאנחנו מכירים לא שימשו רק לניווט. מפות מבבל וממצרים העתיקה למשל שימשו לסרטוט גבולות בין חלקות של חקלאים ולחישוב גודלן לצורכי מיסוי. אבל התמצאות בשטח, מפה היא בהחלט כלי חיוני. אם נרצה ללכת מאתונה לספרטה למשל, עלינו לצאת מאתונה בכיוון צפון מערב, ואחרי כ-25 קילומטרים באלאוסיס, לפנות לכיוון מערב, דרום מערב, וללכת כ-50 קילומטרים לאורך החוף עד איסטמיה. משם כ-100 קילומטרים דרום מערבה עד טריפולי, ואז עוד כ-50 קילומטרים דרומה עד שערי ספרטה. בלי מפה יהיה קשה מאוד לתכנן את הדרך ולעשות את המסע. אבל מפה לבד לא תספיק לנו. אנו צריכים גם לדעת היכן אנו נמצאים. באיזה כיוון אנו הולכים, ואת המרחק שצעדנו או את קצב ההליכה כדי שנוכל לחשב אותו. בלי מדידות כאלה, יש סיכוי טוב שנלך לאיבוד בדרך או שנזדקק לעזרים, כמו דרכים מסומנות, שלטים או רואי צון אדיבים שיכוונו אותנו. ביוון יש סיכוי טוב למצוא את כל אלה, אבל במקומות אחרים ובתקופות רחוקות לא תמיד. סימן הכיוון הבולט ביותר שעומד לרשותנו הוא השמש. כבר בשלב מוקדם מאוד של ההיסטוריה, הבחינו בני אדם כי היא זורחת פחות או יותר באותו כיוון כל בוקר, ושוקעת בכל ערב פחות או יותר בכיוון ההפוך. תופעות שגם העניקו לכיוונים מזרח ומערב את שמותיהם. אבל אם רוצים לדעת את הכיוון בין הזריחה לשקיעה, זה כבר יותר מורכב. במהלך היום השמש נעה לאורך השמיים. ליתר דיוק, כך זה נראה לצופה על הארץ, בתנועה שאינה ישרה אלא קשתית, עם נטייה דרומה בחצי הכדור הצפוני וצפונה בדרומי. מסלולה המדויק בשמיים תלוי במיקום של הצופה ובעונת השנה, כך שבשביל קביעת הכיוון בעזרת השמש, צריך לדעת בערך איפה אנו נמצאים על כדור הארץ, את התאריך, וגם ידיעת השעה תוכל לסייע לנו. בלילה אפשר למצוא את הצפון בקלות יחסית בעזרת כוכב הצפון, שנראה לנו כנמצא מעל הקוטב הצפוני של כדור הארץ, אם אין עננים כמובן, וכל עוד אנחנו נמצאים בחצי הכדור הצפוני. אפשר להיעזר גם במיקום של כוכבים נוספים, או קבוצות כוכבים בולטות, אבל גם הוא משתנה מבחינת הצופה על הארץ במשך הלילה ובמשך השנה, וגם לפי המיקום של הצופה. גם כאן ידיעת המיקום והזמן חשובים להתמצאות. אין פלא שלאורך ההיסטוריה, התחומים של מיפוי, קרטוגרפיה וניווט התקדמו יד ביד עם טכנולוגיות כמו מדידת זמן. מנווטים על הגלים. ביבשה כאמור אפשר להיעזר בתוואי השטח ובציוני דרך נוספים, שלא לדבר על שבילים ושלטים. בים ציוני דרך כאלה לא קיימים, וכשיש רק מים מאופק לאופק, קשה מאוד למצוא את הכיוון ולשמור עליו, ודאי כשמזג האוויר אינו מסביר פנים. עם זאת, מסע ימי יכול להיות יעיל ומהיר יותר מאשר מסע ביבשה, בעיקר אם היא הררית מאוד או אם רוצים להוביל כמות גדולה של סחורה. וכמובן אין לו חלופה אם אתה גר באי ורוצה לסחור או להילחם עם תושבי איים אחרים או יבשות. תרבויות יוון הקדומות, כמו התרבות המינואית והתרבות המיקנית, היו בין הראשונות לפתח ספנות, ועימה גם אמצעי ניווט. במקרים רבים הניווט ביוון העתיקה היה ניווט חופים. הספינות שטו חלק ניכר מהזמן במרחק ראייה מהחוף, והנווטים היו ספנים חדי עין, שלמדו לזהות מרחוק מאפיינים בולטים בתוואי החופים באזור, ולהתמצא לפיהם. גם ניווט על פי השמש והכוכבים התפתח בהדרגה. אין פלא שהמונח המקובל לניווט באנגלית, navigation, ומונחים מקבילים בשפות רבות, מגיעים מהמילה הפרוטו-הודו-אירופית הקדומה נאוטה, ספינה או סירה. בעבר, המונח שימש לא רק לתיאור פעולת הניווט, אלא גם את השייט עצמו, ועדיין משמש לעתים במשמעות הזאת גם באנגלית מודרנית. בחלק אחר של העולם, נווטים פולינזים באוקיינוס השקט פיתחו שיטות מדהימות בתחכומן לחצות את מרחבי הים הגדולים בין איים וקבוצות איים. מאות שנים לפני ספירת הנוצרים, העבירו הנווטים מדור לדור ידע מעמיק על תכונות הים באזורים שונים, על פי מאפיינים כמו רוחות, סוגי גלים וזרמים. כל אחד מהם יוצג באופן שונה במפות ייחודיות שהורכבו מענפים דקים וגמישים, ומצדפים או שברי אלמוגים שסימלו את האיים. המפות האלה, יחד עם המיומנות הגבוהה של הנווטים, אפשרו לפולינזים למצוא את דרכם בין איים הרחוקים מאות ואף אלפי קילומטרים זה מזה. הפולינזים וגם היוונים ועמים אחרים נעזרו לעתים גם בעולם החי כדי למצוא את דרכם, וידעו מתי לשוט, בעקבות דגים מסוימים או עופות מים. במקומות מסוימים ספנים גם השתמשו בציפורים שהביאו עמם. בלב ים היו משחררים את הציפור. אם הייתה חוזרת לספינה, ממשיכים לשוט. אם לא, שטים בכיוון מעופה, שכן יש סיכוי טוב שהיא מצאה יבשה לנחות עליה. מחברי הסיפור המקראי על תיבת נוח הכירו ודאי את השיטה הזו. חוצים את הקווים. האסטרונום היווני תלמי, קלאודיוס פטולומאוס, שחי ועבד באלכסנדריה במאה השנייה לספירה, נחשב לאסטרונום הגדול ביותר של העת העתיקה. ליתר דיוק, הוא אחד מכמה אסטרונומים שנהוג להצמיד לשמם את התואר הזה. כמו מלומדים רבים בני זמנו, גם תלמי לא הגביל עצמו לתחום מסוים אחד, ואולי טוב שכך. עבודתו האסטרונומית כללה מיפוי מפורט ויסודי של קבוצות כוכבים, אבל גם תיאור שגוי של מערכת השמש, על בסיס התפיסה כי השמש ושאר כוכבי הלכת מקיפים את הארץ, וגם מחקרים אסטרולוגיים. במקביל הוא הותיר את אחת העבודות הגיאוגרפיות המרשימות ביותר, בספר שכלל מפות רבות, כולל מפה של העולם. בתקופתו של תלמי המלומדים כבר ידעו היטב שהארץ היא כדור, ואחד החידושים במפות של תלמי היה רשת קואורדינטות עולמית שמחלקת את הכדור לקווי רוחב מקבילים זה לזה ולקווי אורך שאינם מקבילים אלא נפגשים בכתבים. למעשה החידוש לא היה של תלמי, אלא ככל הנראה של היפרחוס, אסטרונום שחי כ-300 שנה קודם לכן ומתואר לא אחת, תראו מופתעים, כאסטרונום הגדול ביותר של העת העתיקה. אבל תלמי יישם אותו היטב וחלל מפות עם סימוני הקווים האלה בחיבורו הגדול גיאוגרפיה או גיאוגרפיקה. החיבור המקורי לא שרד, אבל חלקים ממנו שוחזרו בזכות העתקים שלו וגם מפת העולם כפי שהיה מוכר בזמנו. אחת הטעויות של תלמי הייתה שהעריך כי העולם הוא כדור קטן בהרבה מגודלו האמיתי, אבל הוא יישם במפות שלו שני עקרונות חשובים. התובנה שצריך להתאים את המפות כדי להעבירן מכדור לדף שטוח, ורשת קווי הרוחב וקווי האורך. בעזרת רשת כזו, אנו יכולים לתאר את המיקום של כל נקודה על פני כדור הארץ באמצעות שני מספרים. מרחק מקו המשווה צפונה או דרומה, ומרחק מקו אורך שאותו נגדיר כ-0 מזרחה או מערבה. ככל שרמת הדיוק של המספרים גדולה יותר, כך הנקודה שהם מגדירים קטנה וספציפית יותר. למשל, במפגש של קו הרוחב 37 מעלות, 59 דקות ו-3 שניות צפון, עם קו האורך 23 מעלות, 43 דקות ו-41 שניות מזרח, שוכנת העיר אתונה בירת יוון. במקביל לרעיון של קווי רוחב, באו לעולם גם עזרי ניווט שאפשרו לחשב את המיקום בעזרת גרמי השמיים. הפשוט ביותר היה מד זווית מתכוונן, שאפשר לכוון אל גרם שמיים מסוים ולמדוד את מיקומו. למשל, אם מודדים את הזווית בין כוכב הצפון לאופק, ומוצאים שהיא 30 מעלות, אנו יכולים לדעת שאנו נמצאים 30 מעלות מעל קו המשווה, או בקו הרוחב 30 מעלות צפון. בזכות המפות אפשר היה כעת להפליג דרומה או צפונה עד שנגיע לקו הרוחב הרצוי, ואז להפליג מזרחה או מערבה עד ליעד. עד מהרה, מד הזווית הפשוט פינה את מקומו לאסטרולב. אסטרולב לוקח כוכבים ביוונית, שהיה שילוב של אותו מד זווית עם מפות של הארץ ושנתות של קווי רוחב. לעתים הוא כלל גם מפות שמיים חקוקות על דיסקות עץ או מתכת, ומסתובבות זו ביחס לזו, כך שהמשתמש במכשיר יכול לראות ולחשב את מיקומו ביחס לכמה קבוצות כוכבים מוכרות. האסטרולב הבסיסי הומצא כנראה במאה השנייה לפני הספירה. יש גם מי שמייחסים את המצאתו להיפרחוס, ושיפר את יכולת הניווט ביבשה ובים, אם התנאים אפשרו לבצע את המדידות. אסטרולבים משוכללים אפילו אפשרו לחשב את השעה לפי המיקום של גרמי השמיים. השימוש במכשירים כאלה במיקום ידוע גם סייע למפות את השמיים באופן מדויק יותר לשימושם של אסטרונומים ונווטים. מגלים את הצפון. כבר לפני יותר מ-2500 שנה ידעו ביוון העתיקה, בסין וכנראה במקומות נוספים על קיומן של אבנים מגנטיות שמושכות עליהן ברזל. לאבנים כאלה היה שימוש בתקסים, במשחקים, בחיזוי עתידות ועוד. המילה מגנטי מקורה כנראה בעיר היוונית מגנזיה בטורקיה של ימינו, שבסביבתה נמצאו אבנים רבות כאלה. לקח יותר מ-1,000 שנה עד שהסינים גילו שיכול להיות להן שימוש גם בניווט. פיסת ברזל דקיקה מספיק כדי לצוף על מים, שמוגנתה על ידי חיכוך באבן כזו, מסתובבת על המים ופונה אל הצפון המגנטי. עד מהרה הפכו את קנים כאלה למצפנים שאנו מכירים גם כיום, ובמאה ה-12 הם הגיעו לאירופה. עם השנים הוכנסו בהם שכלולים קטנים כמו שנתות שמאפשרות לקבוע בדיוק רב את הזווית לעצם מסוים או את כיוון התנועה, ומתקן שמחזיק את המחט ומאפשר לה להסתובב בדיוק רב יותר. אבל העיקרון הבסיסי לא השתנה. המצפן מצביע אל הקוטב המגנטי של כדור הארץ ומאפשר לנווטים בים או ביבשה להגדיל בקלות ובמהירות את הכיוונים. המצפן אומנם אינו חף מסטיות וטעויות. הקוטב המגנטי לא נמצא בדיוק בקוטב הגיאוגרפי, וכשמתקרבים לכתבים, אמינות המצפן יורדת. הוא גם עלול להיות מושפע משדות מגנטיים מקומיים, טבעיים, כמו סלעים מגנטיים, או מלאכותיים כמו הברזל בגוף הספינה או מערכות אלקטרוניות. אבל ברוב היישומים המצפן המגנטי שימושי מאוד, והוא חולל מהפכה של ממש בניווט. אפשר להשתמש בו בכל מזג אוויר ובכל שעה. ואם אתה יודע איפה אתה על המפה, כל מה שנשאר הוא לכוון את חרטום הספינה לכיוון המבוקש לפי המצפן ולשוט למחוז חפצך. ניווט בעיניים עצומות. הולדת המצפן הביאה לעולם גם את ה-Dead Reckoning, שנקרא בעברית ניווט מקורב או ניווט חישובי. אם אתה צריך להפליג לנקודה שנמצאת 2000 קילומטרים דרום מערבה, אתה יכול לכוון לשם את הספינה. ואם אתה יודע נניח שאתה שט במהירות של 20 קילומטרים בשעה, כעבור 100 שעות של הפלגה באותו הכיוון, אתה אמור להגיע למחוז חפצך. ניווט כזה עלול להיות מסוכן כמובן, במיוחד אם הציוד שלך אינו אמין, או אם רוחות או זרמים מסיטים אותך מהמסלול. בנוסף, הוא דורש לדעת את מהירות השייט. מה שהיום נשמע מובן מאליו כלל לא היה כך בעבר. במקדם, ספנים יכלו לכל היותר לאמוד את מהירותם לפי עוצמת הרוחות והזרמים, או לפי מהירות המסע בין נקודות שהמרחק ביניהם ידוע. מדידת זמן בים הייתה בעייתית במיוחד, והתבססה בעיקר על גרמי שמיים או על עזרים אחרים למדידת פרקי זמן קצרים. אחת השיטות הנפוצות לאמוד מהירות בים הייתה להשליך למים מוט כבד קשור לחבל מגולגל, ועליו קשרים במרחקים קבועים זה מזה. הספן החזיק את החבל בידיו, מדד פרק זמן קצר, למשל חצי דקה, בעזרת שעון חול, וספר את מספר הקשרים שעברו בין ידיו. ככל שהספינה נעה מהר יותר, החבל נמשך יותר ויותר קשרים עוברים באותו פרק זמן. כך בא לעולם הקשר כיחידת מהירות. לקח כמובן שנים רבות עד לתקינה אחידה, הרבה אחרי שהחבלים, הקשרים ושעוני החול נותרו במחוזות ההיסטוריה. כיום קשר הוא מייל ימי, 1852 מטרים בשעה. בספנות, במטאורולוגיה ובטייס עדיין משתמשים ביחידה הזו גם כיום, וכשרב החובל מדבר על רוח של 20 קשר, הוא מתכוון לרוחות במהירות של כ-37 קמ"ש. היכולת לאמוד את המהירות בים שיפרה מאוד את אפשרויות הניווט, גם אם לא מסתמכים על ניווט עיוור. היא אפשרה לספנים להעריך מרחקים טוב יותר, ולקרטוגרפים לדייק בהתאם את מפותיהם. היא גם המחישה את הקשר ההדוק בין ניווט למדידת זמן. שיפור הדיוק. אל המפות המדויקות יותר הצטרפו עם השנים גם טבלאות הנתונים. אלה היו פרי עבודתם של אסטרונומים מסורים שתיעדו וחישבו את מיקום גרמי השמיים במקומות שונים בעולם. למשל, מדידת הזווית בין השמש לאופק בצהריים היום יכולה לתת לנו את קו הרוחב בדיוק רב אם נדע את התאריך, או את התאריך אם אנו יודעים היכן אנחנו. בזכות טבלאות שמפרטות את הזוויות האלה בכל מקום ומועד. גם כוכבים אחרים מסייעים במיקום באופן דומה. אחד האסטרונאוטים שתרם טבלאות חשובות בעיתוי היסטורי היה אברהם זקוט, או זקוטו, שפעל בספרד ובפורטוגל במחצית השנייה של המאה ה-15 ובתחילת המאה ה-16. עבודותיו ראו אור באחת התקופות הבולטות של גילויים ומסעות, ובין השאר סייעו לספנים כמו כריסטופר קולומבוס, וסקו דה גאמה ואחרים במסעותיהם לגילוי אמריקה, להקפת אפריקה ולמקומות נוספים. מהמאה ה-18 החלו להתפרסם טבלאות כאלה באופן סדיר באלמנחים שהפכו לעזר ניווט חשוב. אלמנח הוא שם כללי לספר נתונים שמתפרסם כל שנה. ואלמנחי הניווט כללו טבלאות המפרטות במדויק את מיקומם של עשרות כוכבים וכוכבי לכת בכל יום ושעה בשנה. משנת 1767 החל מצפה הכוכבים המלכותי של בריטניה בגריניץ' שליד לונדון לפרסם את האלמנח היומי שלו כל שנה. בהמשך החלו גופים נוספים לפרסם אלמנחים משלהם. אבל גריניץ' הפכה למעין נקודת ייחוס לניווט העולמי. באותה תקופה השתפרו מאוד גם המדידות של מיקום הכוכבים בזכות מכשיר חדש הסקסטנט. בדומה לאסטרולאב, הוא שימש למדידת זוויות בין גרמי שמיים, אך בצורה מדויקת הרבה יותר, ובעזרת עדשות אופטיות. השכלולים האלה שיפרו מאוד את הניווט הימי, אבל עדיין נותרה בעיה גדולה אחת בהתמצאות של האדם סביב כוכב הלכת שלנו. קו האורך. באוקטובר 1707 עשה צי של 21 ספינות בריטיות את דרכו ממלחמה בספרד בחזרה לממלכה. כמה ימים של מזג אוויר קשה הקשו על הנווטים לקבוע את מיקום הספינות, וב-22 בחודש עלו רבות מהן על סרטונים באי סילי, ממזרח לחופי קורנוול, הקצה הדרום-מערבי של אנגליה. לאחר כמה ימים של שייט במזג אוויר סוער, בלי אפשרות לבצע מדידות מיקום, נאלצו הנווטים להסתפק בהערכת המרחק שהספינות עברו. הם חשבו שהם נמצאים בערך 300 קילומטרים דרום-מערבה מהמיקום האמיתי, הרחק מהסרטונים המסוכנים. הטעות גרמה לאחד האסונות הימיים הקשים שידעה בריטניה. 4 ספינות טבעו ואחרות ניזוקו קשות. לפחות 1,400 מלאכים קיפחו את חייהם. אף על פי שהאסון נגרם מהצטברות של כמה טעויות ובעיות, הפרלמנט בלונדון בחר להתמקד באחת מהן, והציע פרס למי שיפתור את הבעיה של קביעת קו האורך של ספינה. כאמור, קל יחסית לחשב את המיקום שלנו צפונית או דרומית לקו המשווה, באמצעות מדידת זוויות של כוכבים בלילה ושל השמש בצהרי היום. אבל הרבה יותר קשה לקבוע את המיקום על הציר מזרח-מערב. הפתרון המתבקש הוא מדידת זמן. אם אתה יודע את השעה המדויקת במקום שאתה נמצא בו ואת השעה המדויקת בנקודת ייחוס מסוימת, שמיקומה ידוע, לפי הפרש השעות אתה יכול לחשב כמה אתה רחוק ממנה מזרחה או מערבה. בעזרת השמש, הכוכבים וטבלאות האלמנחים, אפשר לקבוע את השעה במקום בו הספינה נמצאת, אך לדעת את השעה המדויקת בנקודת הייחוס היא משימה קשה יותר. לכאורה אתה יכול פשוט לקחת איתך שעון. הבעיה הייתה שהשעונים המכניים של התקופה לא היו מדויקים מספיק למדידת זמן ממושכת בתלאות ובתנודות של מסע בים. שעוני המטוטלת שהתאימו מבחינת הדיוק לא עבדו בים מכיוון שהם פועלים רק כשהם יציבים. מול האתגר הזה התייצב הנגר ובונה השעונים האנגלי ג'ון הריסון, שהשקיע שנים רבות מחייו בפיתוח הכרונומטר הימי, שעון שפועל היטב גם בטלטלות הספינה. הגרסאות הראשונות שלו היו גדולות וכבדות, אבל הכרונומטר הרביעי, שהשלים בגיל 68 אחרי עוד 13 שנות עבודה עליו, היה קטן וניסה בקלות. הוא הוכיח את עצמו גם בחציית האוקיינוס האטלנטי, ולמעשה פתר את בעיית קו האורך. כל מה שהיה צריך הוא שעון כזה על הספינה, שיראה את הזמן בנקודת ייחוס ידועה. עכשיו כל שנותר הוא לקבוע בים את השעה המקומית, להשוות לשעון הייחוס ולחשב את המרחק ממנה. גם מדידת קו הרוחב חשובה כאן מאוד, כי בכל קו רוחב היקף כדור הארץ שונה. מכיוון שכאמור גריניץ' כבר נחשב לנקודת הייחוס האסטרונומית, התקבע מעמדו גם כנקודת ייחוס בחישוב קו האורך, והקו בין הכתבים שעובר דרך גריניץ' נחשב לקו האורך 0. גם המונח שעון גריניץ' היה מקובל במשך שנים רבות כאזור הזמן שאליו מייחסים שעונים מקומיים אחרים. באותה תקופה שהריסון פיתח את השעון הימי, פותחה שיטה אחרת לפתור את בעיית קו האורך, מדידות מרחקים לונריים, כלומר, מדידת גובה הירח בשמיים בשעה מסוימת, והשוואתו לגובה בגריניץ' בעזרת האלמנחים. בעזרת המדידות, אם מזג האוויר אפשר לבצע אותן, ניתן לחשב את קו האורך בדיוק לא רע, אבל הן דרשו חישובים ארוכים ומסובכים הרבה יותר מאשר השימוש בשעון. מרגע שמחירי השעונים ירדו לרמה סבירה, קביעת קו האורך באמצעותם דחקה במהירות את השיטות האחרות והראתה שוב את הקשר ההדוק בין ניווט למדידת הזמן. מביטים מלמעלה. בשנת 1886 הצליח הפיזיקאי הגרמני היינריך הרץ להעביר ניצוץ בין שני חוטי חשמל שלא נגעו זה בזה, בהמשך הוא הגדיל את המרחק בין החוטים לכמה מטרים, והראה כי הקרינה הבלתי נראית שעוברת ביניהם נעה במהירות האור. אלה היו הניסויים הראשונים בשידור קרינה אלקטרומגנטית. ממשיכי דרכו של הרץ הבינו את הפוטנציאל העצום של התגלית, ותוך כשני עשורים כבר שודרו גלי רדיו בין אמריקה לאירופה, מרחק של אלפי קילומטרים. לטכנולוגיה הצעירה היה פוטנציאל עצום לא רק בתקשורת, אלא גם בניווט. כלי שיט, למשל, יכול לכוון את עצמו אל אות רדיו שהוא קולט ממרחקים, ולמצוא את דרכו בקלות גם במזג אוויר סוער, ובלי אפשרות לבצע מדידות מיקום. בעזרת מתמטיקה פשוטה יחסית בשיטת טריאנגולציה, אפשר לחשב את המרחק של מקלט או משדר רדיו, אם הוא מתקשר עם שתי אנטנות שמיקומן ידוע, ואת הזווית בינו לאנטנות. שיטה משוכללת יותר, טרילטרציה, מאפשרת לקבוע בדיוק את מיקומו של עצם, לפי המרחק שלו משלוש נקודות, ואפילו מידע מדויק יותר אם משתמשים ביותר נקודות, מולטילטרציה. הרדיו שינה לא רק את פני הניווט בים, אלא השפיע גם על התחום המתפתח של ניווט אווירי בתחילת המאה ה-20. אמנם בני אדם נסקו לשמיים כבר במאה ה-18, אבל בכדורים פורחים שלא הייתה ממש אפשרות לכוון אותם. עידן התעופה הממונעת הוליד את הצורך בפיתוח כלים לניווט של ספינות אוויר ובהמשך גם של מטוסים. תוך זמן קצר יחסית, גם המטוסים וגם האלקטרוניקה שוכללו כך שהיה אפשר לשים בכל מטוס משדר ומקלט רדיו. אותות הרדיו סייעו ועדיין מסייעים למטוסים ולכלי רכב אחרים למצוא את דרכם, אבל לא תמיד די בהם. בשביל ניווט רדיו יש צורך בתחנות קרקע שישדרו אותות מתאימים, ואלו אינן קיימות בכל מקום. בשטח אויב, אנטנות מתאימות עלולות לשבש את קליטת הרדיו של המטוס, או לשדר בכוונה אותות שיתאו אותו. גם תמיד יש אפשרות של תקלה במכשיר הרדיו. כך שלמרות חשיבותו, טייסים אינם יכולים להסתמך על הרדיו לבדו. ממציאים את הגלגל. שמו של הפיזיקאי הצרפתי לאון פוקו מוכר כיום בעיקר בזכות המטוטלת הקרויה על שמו. הוא ממחישה את סיבוב כדור הארץ. פוקו עשה את ההדגמה המפורסמת שלו ב-1851, וגם אחריה המשיך לחפש דרכים למדוד את תנועת כדור הארץ ואת השינויים בה. כך הוא פיתח את הגירוסקופ, מתקן המורכב מדיסקית מסתובבת על צירה כמעט בלי חיכוך. כל עוד הדיסקית מסתובבת, שימור התנע הזוויתי גורם לכך שהמתקן מתנגד לשינוי בציר הסיבוב, ומפעיל מומנט בניצב לכיוון השינוי. בימיו של פוקו עדיין לא היו האמצעים להמשיך את הסיבוב בלי הפסקה, אבל ממשיכי דרכו הבינו את הפוטנציאל העצום של הגירוסקופ, למשל בעיצוב ספינות, ובהמשך גם כלי טייס, וגם בשימוש כמצפן. אם אנו מכוונים את ציר הסיבוב כך שהמכשיר יצביע צפונה, הוא ימשיך לעשות זאת כל עוד הדיסקית מסתובבת, ואם סטינו לכיוון אחר, אפשר למדוד בעזרת הגירוסקופ את מידת הסטייה. בניגוד למצפן המגנטי, הגירוסקופ לא מושפע משדות מגנטיים מקומיים, ממכשירים אחרים או מהקרבה לקוטב, ואינו חייב להיות מאוזן כדי להמשיך לפעול. אם מטוס פונה בחדות למשל ונוטה על צידו, המצפן המגנטי חסר שימוש, בעוד גירוסקופ לא רק ממשיך לפעול, אלא יכול להראות לטייסת את זווית הפנייה של מטוסה. פיתוח גירוסקופים יעילים לתעופה היה אתגר גדול אבל משתלם. מכיוון שהגירוסקופ יכול גם להצביע על הכיוון וגם לשמור עליו באמצעות איזון המטוס, זה היה הבסיס לפיתוח מערכות של טיסה אוטומטית. הטייס האמריקאי ליאונרד ספרי פיתח מערכת כזאת בעזרת הידע של אביו אלמר, אחד מממציאי המצפן הגירוסקופי. ביוני 1914, בתחרות בנושא חידושי בטיחות בטיסה בצרפת, הדגים ספרי הצעיר את מערכת העיצוב שלו בפעלול מסמר שיער. במעבר הראשון מול עמדת השופטים נופף להם ספרי בשתי ידיו כדי להדגים שאינו מטיס את המטוס. הוא שומר על הכיוון והעיצוב בעצמו. במעבר השני יצא המכונאי הצרפתי שלו, אמיל קשן, ממושבו במטוס הקטן, וזחל אל קצה הכנף בעוד ספרי ממשיך לנופף בידיו, ולהראות כי המטוס הוא שמייצב את עצמו למרות השינוי הקיצוני בפיזור המשקל. גירוסקופים הפכו עם הזמן לחלק בלתי נפרד מכל מערכת טיסה, וגם מכשירים כמו אופק מלאכותי, המציג לטייסים את זווית הגלגול, סיבוב הצידה, והעילרוד, פנייה מטה או מעלה של המטוס, מבוססים עליהם. תוספת חשובה לגירוסקופים הייתה מד התאוצה, אקסלרומיטר, המאפשר למדוד את שינוי המהירות של המכשיר בכל רגע נתון. בזכות שימוש בגירוסקופים מייצבים, מערכת כזו יכולה למדוד את התאוצה בכל אחד משלושת צירי התנועה של כלי טייס, ולספק מידע על שינויים במיקומו. מערכת מבוססת על גירוסקופים ומדי תאוצה, יכולה לשמש בניווט חישובי מדויק. אם אנו מזינים למערכת את הקואורדינטות המדויקות של נקודת ההתחלה ואת המהירות ההתחלתית, נוכל לחשב באופן מדויק ורציף את שינויי המהירות והכיוון. ומכאן, את המיקום המדויק שלנו, בלי צורך במכשיר רדיו או בכל מקור מידע חיצוני אחר. כיום ניווט כזה נקרא ניווט אינרציאלי, inertial navigation. הוא חשוב לא רק במטוסים ובאוניות, אלא גם למשל בצוללות, שיכולות לשהות שבועות ארוכים מתחת למים, בלי תקשורת עם העולם החיצון. ניווט כזה משמש גם כלי טייס לא מאוישים, ואפילו כלי נשק כמו טילי שיוט וטילים בליסטיים שצריכים לעבור מרחק גדול ולפגוע בדיוק רב במטרה מרוחקת, בלי להתבסס על מידע חיצוני כמו אותות רדיו שמערכות הגנה עלולות לשבשו. עם השנים הוחלפו הגירוסקופים המכניים במערכות גירוסקופיות המבוססות על מדידת שינויים בסיבוב של קרני לייזר. מערכות כאלה מציגות רמת דיוק גבוהה מאוד ובעיקר הן זעירות מאוד. גירוסקופים כאלה, משולבים במדי תאוצה, מותקנים כיום בכל טלפון חכם. הם מאפשרים לטלפון לסובב את התמונה על הצג לפי מצב המכשיר, או לייצב את המצלמה של הטלפון ולקבל תמונה חדה גם אם צילמנו ביד רועדת. הם כמובן מאפשרים לנו גם למדוד בדיוק רב את תנועת הטלפון, הזווית והמהירות שלו, ועל המידע שלהם אפשר לבסס יישומונים שונים. למשל, יש יישומים שמתריעים אוטומטית אם מהירות המכשיר פחתה בבת אחת, למקרה שבעל המכשיר עבר תאונת דרכים ואינו יכול להודיע על כך בעצמו. מביטים עוד יותר מלמעלה. ב-4 באוקטובר 1957, שיגרה ברית המועצות את הלוויין הראשון, ספוטניק, היה לעצם המלאכותי הראשון שנכנס למסלול סביב כדור הארץ, והמכשיר היחיד שלא היה משדר רדיו ששידר אות קבוע. מדענים וחובבי רדיו ברחבי העולם עקבו אחר הלוויין בחלל בעזרת האותות האלה. אבל כמה מדענים אמריקנים הבינו כבר אז שזה יכול לעבוד גם בכיוון ההפוך. אם אנו יודעים בדיוק את מסלולו של הלוויין, המועד והאופן של קליטת האות, יכולים לומר לנו איפה אנו נמצאים. תוך שנים אחדות הקימה ארצות הברית את מערכת טרנזיט, שנועדה בעיקר לספק מיקום מדויק לצוללות חמושות בטילים בליסטיים עם ראשי נפץ גרעיניים. מערכות הניווט האינרציאלי, בעיקר אלה של התקופה, צוברות עם הזמן אי דיוקים. כדי לשפר את הסיכוי שטיל ששוגר מהצוללת יפגע במטרתו, יש לעדכן אותו במיקום מדויק ככל האפשר של השיגור. המערכת כללה 4 לוויינים ונועדה לאפשר לצוללת לקבל אות מלוויין תוך זמן קצר יחסית, כך שתוכל לשגר את הטיל ולהיעלם שוב מתחת למים. בהמשך החליפו את הטרנזיט מערכות אחרות עם יותר לוויינים. עם השנים, פתחה ארצות הברית לשימוש כללי את מערכת האיכון הצבאית שלה, GPS, קיצור של Global Positioning System, כלומר מערכת מיקום עולמית, וכיום כל אחד יכול להשתמש בה, וגם בכמה מערכות מקבילות של מדינות אחרות. מערכת האיכון מבוססת על כך שבכל שנייה, כל מקום בכדור הארץ נמצא בקו ישיר לכמה לוויינים. כל לוויין משדר לעבר הארץ אות זמן מדויק. מקלט שמקבל את האות הזה יכול להשוות בין זמן הקבלה לזמן השליחה, וכך לחשב את המרחק שהאות עבר. באמצעות הצלבה בין כמה אותות מלוויינים שמקומם ידוע, אפשר לחשב בדיוק רב את מיקום המקלט. אות הזמן חייב להיות מדויק מאוד ומסונכרן היטב בין הלוויינים והצרכנים. לכן הלוויינים נושאים שעונים אטומיים, המודדים זמן בדיוק גבוה במיוחד. שוב, תזכורת לקשר ההדוק בין ניווט למדידת הזמן גם במאה ה-21. עם התקדמות האלקטרוניקה, מוזערו המקלטים עד כדי כך שכמעט כל אחד מאיתנו נושא בטלפון החכם שלו שבב המאפשר לקבוע את מיקומו בדיוק של מטרים אחדים, ואפילו פחות. בזכות הצלבת המידע הזה עם יישומוני מפות בטלפון, אנחנו יכולים לדעת לא רק את הקואורדינטות הגיאוגרפיות של מיקומנו, אלא באיזה רחוב אנחנו, ליד איזה בית, ואיך להגיע משם למחוז חפצנו, ברגל, ברכב פרטי, או בתחבורה ציבורית, בכל מקום בעולם. רואים כוכבים. בזכות הטכנולוגיה והלוויינים, אנו יכולים למצוא בקלות את מקומנו בכל נקודה על כדור הארץ, גם אם אנו טסים מעליו או אפילו אם אנו מקיפים אותו בחללית. אבל מה עושים כשמתרחקים ממנו? איך מנווטים בחלל העמוק? אמצעי הניווט בחלל דומים מאוד עקרונית לאלה שיש לנו בכדור הארץ. בכל חללית יש גירוסקופים ממדי תאוצה שמודדים את מיקומה ומצבה בשלושת צירי התנועה. בחלליות הכיוון חשוב במיוחד כשרוצים להפעיל את המנוע ולשנות את המסלול, שכן המנוע חייב להיות מופנה לכיוון הנכון. ידיעת הכיוון המדויק חשובה גם לכיוון האנטנות, לכיוון כדור הארץ, לכיוון קולטים סולריים אל השמש ועוד. בחלל גם אפשר להשתמש בניווט חישובי ואפילו ביתר קלות. המהירות לא משתנה כמעט אם לא מפעילים את המנוע. ואם מכוונים את החללית לכיוון נכון ומקנים לה את המהירות המתאימה, סיכוי טוב שהיא תגיע ליעד המבוקש. כדי לוודא שזה יקרה, החללית יכולה לעשות תיקוני מסלול באמצעות בחינת מיקומה בחלל. איך עושים זאת בלי לווייני GPS? בעזרת כוכבים. בוחרים מראש כמה כוכבים בולטים בשמיים, מודדים בדיוק את הזווית עליהם ומחשבים את המיקום ביחס עליהם. עם חלליות אפולו, האסטרונאוטים עשו זאת באופן ידני עם טלסקופ, הרי שכיום אין צורך בכך. לחלליות רבות יש עוקבי כוכבים, מצלמות משוכללות וממוחשבות שסורקות את השמיים, מודדות את הזווית לכוכבים האלה ומחשבות את מיקום החללית ביחס למסלול שנקבע לה. כך, אלפי שנים אחרי שהנוודים והספנים הקדומים הביטו אל שמי הלילה כדי לקבוע היכן הם, האנושות עדיין משתמשת באותם כוכבים לניווט, רק בטכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות וליעדים שאבות אבותינו יכלו רק לחלום עליהם.